כן, אנחנו בראשית פרק י"ט, פה אנחנו, כן, בפסוק ב', ויאמר הנה נא אדוני סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם בדרככם, ויאמרו לא כי ברחוב נלין. שימו לב פה לדגש החזק בלמד של המילה לא. כן, זה דבר נדיר, אפשר להגיד, ויאמרו לא, ויאמרו לא, זאת אומרת, הכתוב פה מדגיש את הסירוב. ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויש להם משתה ומצות עפה ויאכלו. אם כן, לפי מה שלמדנו, מדובר פה ביחס שונה של המלאכים ללוט מאשר לאברהם. אצל אברהם הם אומרים, תפדל, אתה מקבל אותנו יפה, בוא תקבל אותנו, אצל לוט הם לא רוצים, כלומר, אף על פי שבסוף הם מסכימים, לוט הוא בעצם תלמיד של אברהם עם קצת סדומיות. אז זה, יש תערובת מוזרה של אדם שעומד על הגבול בין שני עולמות ערכיים. העולם של אברהם שגורם לו להכניס אורחים, והעולם הסדומי שגורם לו להסס. ולכן גם אנחנו נראה שהיחס אליו הוא יחס אמביוולנטי. זה ערכיות הפוכה, כן? בסדר. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר. כלומר, התורה מדברת הרבה על לוט, בלי להסביר לנו בדיוק את עניינו. תודה רבה. יש בתחילת פרשת לך לך נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אתם זוכרים איך שלמדנו את המילה ונברחו במובן של אברכה, כמו זמורה של גפן שתומנים אותה באדמה כדי להצמיח גפן חדשה. ובגמרא במסכת יבמות רבי אליעזר אומר, מה זה ונברחו? שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והן רות המואביה ונעמה העמונית. מאוד מוזר שרבי אליעזר רואה לנכון לדבר על רות ונעמה בפסוקים הראשונים של בחירתו של אברהם להקמת המזגולה. מה זה עושה שמה? אלא שזה בדיוק המשמעות של ונברחו בך כל משפחות האדמה. עם ישראל בתור האומה הגואלת את האנושות, היא זו שמולידה את השושלת המשיחית שתצא מרות ונעמה, והשושלת המשיחית הזאת צריכה להופיע על ידי האומות היותר רחוקות. דווקא אמון ומואב שהתורה אומרת עליהם, לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם, כלומר זאת האומה, אלה האומות המרוחקות ביותר מישראל, דווקא מתוך השיתוף עם הקצה היותר רחוק, אפשר להביא גאולה לעולם כולו. לכן, מה שאומר רבי אליעזר, ונברחו, יש לי שתי בריחות טובות להבריך בך, זה לא כל כך דרוש, זה ממש הפשט. הפשט הוא שאברהם נבחר כדי לתקן את העולם כולו. כדי לתקן את העולם כולו צריך רות ונעמה. כדי שיהיה רות ונעמה, צריכה להיות אישיות אמצעית בין ישראל לעמים. מי האישיות האמצעית בין ישראל לעמים? לוט. מה הפירוש המילה לוט בעברית? מכוסה. כיסוי. כלומר, אתה לא יודע בדיוק מה יש מאחורי זה. להסיר את הלוט. הלוט, הלוט, הסרת הלוט על פני העמים. מה אתה אומר?
בצורה.
כן, אבל בגלל שזה מכוסה. כן. עכשיו, יש משמעות נוספת. המילה לוט בארמית, מה פירושה?
קללה.
קללה. כן, איטלציה, קללה. כן, לוט, זה לשון קללה בארמית. אז זה האדם המקולל. שאלה הבאה, מה הגמטריה של לוט בעברית? אתם בטוחים? טוב, אנחנו נלך לפי הרוב. הרוב פה טוען, והרוב קובע, הרוב כאן טוען שלא זה 45, אז אני מקבל את הדעה. 45, רגע, 45, זה הגימטריה של המילה, אדם. כלומר, האם אנחנו, כלומר, בעצם האישיות שלו, גם כללה, גם אדם וגם מחוסה. מה זה אומר? זה אומר שאתה לא יודע עדיין מהו. האם הוא מצד הכללה או מצד האדם, הדבר הזה יתברר באחרית הימים. ולכן צריך לעשות איזשהו בירור בתוך זרעו של לוט, וזה יהיה באמת רות ונעמה, שמבוסרות כבר מלכתחילה. כך שאתם מבינים שהאישיות הזאת לוט, היא לא אישיות משנית בכלל, אולי אפילו היא האישיות המשמעותית ביותר בספר בראשית. משום שעל ידי לוט נעשה תיקון העולם. המשימה של אברהם כלפי העולם יכולה להתבצע על ידי לוט. ולכן לוט נמצא בסדום. מה זה סדום? החברה המדורדרת ביותר באנושות. אבל אנחנו צריכים להבין, החברה המדורדרת הזאת היא לא סתם חברה. יש משהו שמסתתר מאחורי זה שם, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. כן, עכשיו, צריך להבין, מה כל כך מקולקל בחברה הזאת, ולמה הקלקול הזה? בואו נראה. תרם ישכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום נסבו על הבית, מנער ועד זקן. קודם כל, אם הם אנשי העיר, ברור שהם אנשי סדום. למה הכתוב חוזר? אלא מסביר, מדוע אנשי העיר מתנהגים כפי שהם מתנהגים? כי הם אנשי סדום. כלומר, בסדום יש איזושהי אידיאולוגיה. מנער ועד זקן, כל העם מתעצה, זאת אומרת שכל העם מתחייב, הרי מה אמר הקדוש ברוך הוא? ארדנה והראה. אז אני הולך לבדוק אם הם חייבים כליה, האם יש שם צדיק. התשובה היא, אין צדיק. כל העם כולו, מנער ועד זקן, משתתפים בעבירה. ויקראו אל לוט, ויאמרו לו, היה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. טוב. המשפט הזה כולל בתוכו את שני החטאים של סדום. החטא הגלוי, לא רוצים אורחים. וזה גם בספר יחזקאל מבואר יותר, זאת הייתה חטאת סדום אחותך, ידי עני ואביון לא יחזיתה. עכשיו, זה שיש אנשים אגואיסטים, אנחנו יודעים, יש הרבה אנשים אגואיסטים בעולם. אז מה מיוחד בסדום? המדרשים כאן משלימים אומרים, בסדום, הכנסת אורחים הייתה אסורה על פי החוק. צדקה הייתה אסורה על פי החוק. כלומר, זה שאדם שלא רוצה לתת צדקה, אפשר להבין. אבל למה לעשות חוק שאוסר את הצדקה? יש לזה כנראה איזשהו היגיון אידיאולוגי עמוק מאחורי זה. דבר נוסף, אנחנו רואים פה חטא של הומוסקסואליות. הוציאם אלינו ונדעה אותם, מדובר, לדעת, לשון נקייה, למשכב, זכור. אז מה רוצים להגיד בשני הדברים האלה? אז מה אנחנו יודעים על סדום מפרשת לך לך, לא מפרשת וירא? כי כולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים, בטרם שחט השם את סדום ותמו. כלומר, זה המקום העשיר, הפורה ביותר בעולם. אז בסדום אין עניים, אין עניים בסדום. אז הם הגיעו למחשבה שיכולה להיות חברה אידיאלית, חברה שבה לא חסר דבר. נאמר כי אפס, כי לא יהיה בך אביון. זה יתקיים בסדום. בסדום זאת חברה עשירה שבה לא חסר דבר. זה סדום, שוויץ. אותו דבר, כן? זאת אומרת, יש, עכשיו, כשאנחנו מדברים, היהודים מדברים על עולם שבו אין שום בעיות, איך קוראים לזה? עולם הבא, טוב, זה רוחני, בעולם הזה. אני אגיד לכם, אני למדתי משהו אחר, ימות המשיח, בסדר? זאת אומרת, מבחינה חווייתית, קיומית, אנשי סדום הגיעו לימות המשיח. לכן הרעיון המשיחי נולד שם. זה בעצם הרעיון שעולה שם. ימות המשיח אפשריים. אבל יש בו בעיה. אם זה ימות המשיח, אז איך זה שיש עדיין עניים בעולם? יש עניים בעולם, אבל לא בסדום. אז מה שהם אומרים, אנחנו נסגור את שערי סדום, נרחיק תורת רגל מתוכנו, כך כתוב במדרש. זאת אומרת, אנחנו נעשה ימות המשיח של עצמנו, לא למען אחרים. ואז יוצא שהרעיון האוטופי היפה הזה הופך להיות הרעיון המושחת ביותר בעולם. כלומר, אתה מנהל חברה כל כולה שוויונית בתוכך וסוגר את שערי הקיבוץ לקפיטליסטים. זאת אומרת, הרעיון של אנשי סדום היה ימות המשיח בסדום בלבד. לצורך זה אסור לתת צדקה, כי מי שייתן צדקה, הוא יוכיח, הוא יחשוף את הדבר שרוצים להסתיר, שימות המשיח לא הגיעו. כלומר, כן, שיש עדיין עניים בעולם. אסור לגלות את זה, זה סותר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה הראשית של סדום, שהחליטה שאנחנו כבר בעולם המושלם. עכשיו, אפשר להבין עוד משהו. התורה אמרה, בספר בראשית, פירו ורבו ומילאו את הארץ. אז צריך לפרוט ולרבות. עד מתי? עד שתתמלא הארץ, מילאו את הארץ וכבשוה. אנשי סדום אמרו, הגענו לעולם מושלם. לא צריך להביא יותר ילדים לעולם. אבל היצר, יצרה דעריות, עדיין קיים. אז הוא יהיה מופנה אל הדומה ולא אל השונה. כלומר, יש פה סירוב לקבל את המין השני. כן, בהומוסקסואליות, האדם רוצה להתרכז בסופו של דבר במה שדומה לו בלבד, ואיננו פתוח למה ששונה ממנו. אז אפשר לומר ששני החטאים האלה הם מאפיינים של חברה משיחית שעובדת לפני הזמן. בסדר? זה מה שקורה כאן.
זה מוגבל בזמן, אבל זה לא
הפורדות. זאת אומרת שזה עוד לא הזמן, זה בשביל מה שזה אומר. רגע, רגע, אני רואה פה, יש פה, אוף, לא רואים פה את ה... אני רואה את זה, כן. טוב, אז מה עושים במקום כזה? במקום כזה צריך לשלוח תלמיד של אברהם אבינו. אז לא תמצא שם בגלל זה. ולכן הוא מנסה לתקן. ויצא עליהם לוט, הפתחה והדלת סגר אחריו, ויאמר על נא חי. תראו, הביטוי הזה, החי, מאיפה הוא למד אותו?
גולני.
למד את זה מגולני, זה לא יכול להיות. אני אגיד לך למה. גולני עוד לא היה קיים. כן, מה אתה אומר?
אברהם.
כלומר, הרעיון של האחווה הוא רעיון אברהמי מובהק, ואת זה הוא מנסה ללמד אותם. אל נא אחי תראו, ואז יש הצעה שמזעזעת, כן? הנה נא לי שתי בנות אשר לדעו איש, הוציאה נא אתם אליהם, אליכם, ועשו להם כתוב בעיניכם, רק לאנשים האלה, זה דבר כאל כן באו בסדר קוראתי. טוב, אפשר לבוא בטענות אל לוט שזה לא בסדר, כן? מה, ככה אתה מגן על המשפחה שלך? מצד שני, יכול להיות שהוא במצב שבכל מקרה כולם יהרגו פה. אז הוא מנסה לעשות תיקון, אבל אני חושב שיש פה משהו אחר לגמרי. הוא מנסה לתקן אותם. הנה נהיה שתי בנות. למה אתם לוקחים? בנים. ויאמרו גש על אב, ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט. כלומר, אתה כאן מביא ערכים אחרים, אתה נרד לך מהם, ויצרו ויש בלות מאוד, ויקשו לבוא הדלת. וישלחו אנשים את ידם, ויהיו את לוט הביתה, ואת הדלת סגרו, ואת האנשים אשר פתח הבית, יקו בסנדרים, קטן בגדול, ויהיו במצוא הפתח. ואז בעצם כאן הוכרע דינה של סדום. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מלך פה, חתן ובניך ובניך וכל אשר בך בעיר עושים למקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדל צעקתם את דיני השם ושלחינו השם לשחתה. ויצא לוט, וידבר אל חתניו ולוקחי בנותיו, ויאמרו קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית השם את העיר, והייתי מצחק בני חתניו. אגב, לאן הוא יצא? ויצא לוט, נכון? כתוב. לאן הוא יצא? מה, לעיר? אבל מחוץ לבית, יש כל אנשי סדום, נכון? כל אנשי סדום רוצים להרע לו, אז איך הוא יוצא? כן, אבל... אני חושב משהו אחר לגמרי. אתם צריכים לדעת איך נראה בית ים תיכוני קלאסי. יש חצר. חצר, מסביב לחצר יש חדרים חדרים. בכל חדר וחדר יושבת משפחה. אז יוצא לוט לאן? אל החצר, לא אל מחוץ לבית. אל החצר ששם נמצאים החתנים שלו ובנותיו. בסדר? עכשיו, מה זה הסיפור הזה? ויקים צחק. הצחוק כאן, לכאורה, הוא לא במקום. אבל זה ההתחלה של ההתמודדות עם הצחוק, שאנחנו נראה אצל ישמעאל בהמשך הפרשה, וזה המשך של הצחוק שותצחק שרה בקרבה. כלומר, הצחוק, לפי מה שלמדנו, הוא הבשורה של מידת הדין. ההתחלה של מידת הדין זה נקרא צחוק, בגלל שזה יוצא מן הגבולות, מן החוק, צא, חוק, וכאשר יש מידת הדין, יש כופה של הצחוק. יש גמרא מפורשת במסכת עבודה זרה, שכשהקדוש ברוך הוא יעשה משפט בגוג ומגוג, אז הוא יצחק, שנאמר יושב בשמיים ישחק השם לאדם. עכשיו, יש פה ביטוי מיוחד מאוד, וכמו השחר עלה. תנסה, מה השאלה? קודם כל קראתי את הפסוק הזה. בית, מה השאלה?
השאלה היא, כמה אנשים עושים שליחות מאת הקדוש ברוך הוא?
שניים פה.
זאת אומרת, מה
נעשה בשליחות
אחת?
נו.
נכון. נו,
אז תגיד את התשובה, נו, אני צריך לעשות הכל?
זה אומר שיותר מאחד.
זה נכון, שניים זה יותר מאחד. אני למדתי בחשבון. נו, אז מה?
אני שואל, האם זה לא סותר את הכלל?
זה סותר, אלא אם כן אתה תיתן את התשובה. נו, מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. אחד בא להשחית, השני בא להציל. אנחנו נראה את זה בהמשך, זה כתוב מפורש. כמו כן גם אי אפשר להשחית אם לא מצילים. כלומר, אם לא נמצא שם, אי אפשר להשחית את היום. אז אני לא עושה אותו. לכן יש פה שניים. אחד משחית, אחד מציל. טוב, אני רוצה להתייחס לביטוי המיוחד כאן, וכמו השחר עלה. וכמו זה, כמה, זה התחיל, כלומר מרגישים, עוד מעט השחר עולה. כן, אבל מה זה, מה אכפת לנו? מה אכפת לנו שזה הבזמן? כן, בבקשה אדוני, דבר מה?
לכאורה, לוט, היה יותר גדול מאנשי צור.
לכאורה. הכיצד?
לא רק בזה שהציע להם
את בנותר,
הצעה מגונה,
כן.
אלא גם מהתוצאה של נורת הרוצח, אחד מכן, מי לא.
אנחנו נבדוק את זה. רגע. לגבי הדבר הראשון, אתה דיברנו, הדבר השני עוד לא למדנו, אז אני עוד לא יודע. כשנגיע לפסוק אני יודע אם אתה צודק או לא, בסדר? עכשיו אני רוצה לחזור לביטוי, וכמו השחר עלה. הביטוי הזה הוא לא סתם ביטוי. למה חז"ל קוראים הילד השחר? לגאולה. לגאולה. כן, גמרא במסכת ברכות בירושלמי פרק ראשון, הסוגיה הראשונה, שמעשה ברבי שמעון בן חלפתא ורבי יחיא הגדול, שהיו מהלכים בבקעת ארבל, וראו הילד השחר שבקע אורה, אמר לו רבי חייא, לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי, כך היא גאולתם של ישראל. עכשיו, יש הרבה מה ללמוד, יש סוגיה שלמה, ארוכה מאוד, שהגאולה היא באה כמעה, כמעה, לאט לאט. וזה אומר לנו, שכאן, בפסוק הזה, מתחילה הגאולה. מתוך העומק של סדום, כאן מופיע דוד המלך. מצאתי דוד עבדי, ואחד מצאתיו בסדום. כן, כך כתוב במדרש הרבה. כי הכל מתחיל משם. מילות שבא לבנותיו, שזה המון ומואב, רות המואביה, נעמה המונית, המשיח. הכל מתחיל פה. זאת אומרת שדווקא במקום שבו הייאוש היותר גדול, שמה העלייה היותר גדולה. אגב, יש מאמר נפלא של הרב ממונקאץ', המנחת אלעזר. המנחת אלעזר, הרבי אלעזר ממונקאץ', היה מגדולי המתנגדים לציונות. הוא והרבי מסתמר, אצלו זה הרבה יותר מפותח מאשר אצל הרבי מסתמר. אצל הרבי מסתמר יסר ויועד משה, כמה דרשות. אצל הרבי ממונקאץ', שזה רציני מאוד, הוא מנתח את כל המקורות וזה, הוא מפלפל. ויש לו דרוש ארוך על הנושא של גאולה כמעט אימה. והוא מביא את כל המקורות שנכתבו על זה, בחזל, בגמרא, בקבלה, בראשונים, באחרונים, הכל הוא מביא. אחרי שהוא מביא את הכל, הוא כותב, אבל אז יש קושיה. אבל אז יש קושיה. כי לפי זה יוצא שהציונים, הציוניסטים, המזרחיסטים, צודקים, חלילה. איך אפשר להגיד? כן? הרי מחריבי היהדות וכו' וכו', איך יכול להיות? אבל כל המקורות האלה מדברים כמוהם. כי הם חושבים שהגאולה באה על ידי קולוניות וכל מיני קונגרסים, ושזה ילך בהדרגה, וזה סותר את האמונה שהמשיח בא בבת אחת, וכו'. אז הוא כותב, אלא שיש לומר, שכל הדברים האלה נאמרו בפנימיות ולא בחיצוניות. בפנימיות הדברים יש תהליכים, אבל בפועל הגאולה באה באופן מפתיע בבת אחת, פתאומי. בסדר? אבל זה מעניין שאחד מגדולי המתנגדים לציונות היה צריך להתמודד עם, עם הקושי הזה. הערה קטנה, הוא לא צודק. כדאי לדעת, זהו, צריך לדעת, הוא לא צודק, אבל אני מעריך את, את ההתמודדות. טוב. על כל מקרה, וכמו השחר עלה, כאן זה מתחיל, כאן מתחילה הגאולה. ואז מה קורה בגאולה? ויעיצו המלאכים בלוט אמור. מה זה ויעיצו? זה משהו אופייני לגאולה. בחיפזון יצאת ממצרים. כן? ואז מה קורה? קום קח את אשתך ואת שמתך ניצול פן שרי בעוון העיר, והתמנע. שלשלת, כן? אצל האשכנזים, מה זה השלשלת? נכון? והתמהמה. עכשיו, אתם רואים את הפער בין ויעיצו לבין הויתמהמה. זאת אומרת שבתוך תהליכי הגאולה יש לנו שני מרכיבים. יש חיפזון ויש האטה. עכשיו, למה הוא התמהמה? מה אומר רש"י? חס על ממונו. אני לא כך מבין. אדם שנמצא בסכנת מוות, אפילו שהוא יאהב את כל הממון שבעולם, הוא יתעכב בגלל הממון?
הוא יודע שיפילו.
יש פה משהו אחר לגמרי. הוא מבין שיש לקחת משהו מסדום. כמו ליקוט הניצוצות. כן? מאותה סיבה שיעקב אבינו מתעכב אצל לבן בשביל הצון. ומאותה הסיבה שאברהם לוקח מתנות במצרים. ומאותה הסיבה שהיהודים מתמהמהים בזמן שמגיע הזמן לצאת מהגלות, כי יש ניצוצות שצריך לגאול משם. לכן, צריך להבין, לוט הוא גם אידיאליסט. זה לא רק בגלל שזה ממונו. כיוון שזה ממונו, הוא מבין שזה גם האחריות שלו להוציא את זה משם. ולכן תמיד יש סכנה, כשמגיע הזמן של היציאה מהגלות, שדווקא גדולי עולם יתעכבו בגלל שהם עדיין עסוקים בליקוט הניצוצות משם. בסדר? אז זה היה פעם, מה? מה יש? איזה ניצוצות יש בגלות? יש בוכתה של ניצוצות. אני אסביר לך את זה. דיברנו על זה קצת כשלמדנו על ברית בין הבתרים. אנחנו רגילים לחשוב בטעות שהיהודים יוצאים אל הגלות, ושהגויים יושבים במקומותיהם. נכון? ככה רגילים לחשוב. אבל זה טעות, לפי התורה זה בדיוק הפור. הגויים נמצאים בגלות, מאז מגדל בבל. הזהות האנושית התנפצה לרסיסים. ואז עם ישראל יוצא אל הגלויות של העמים, כדי לקחת משם את מה שאפשר להציל משם. ולבנות מחדש את הפרופיל האנושי המקורי, הפרצוף של אדם הראשון. אני אסביר את זה ככה. מה נשאר בהיסטוריה ממצרים העתיקה? פירמידות זה לא חי.
הגלגל.
זה לא משם, זה בא דווקא מהשור, אבל לא משנה, כן? אבל אני רוצה, איזה דבר חי נשאר ממצרים הקדומה? כן, מה? אני, המשרד. אנחנו השריד האחרון של מצרים הקדומה, נא להכיר, אנחנו המצרים האחרונים.
מה?
מה
נשאר ממצרים?
מה נשאר ממצרים? נשאר ישראל. הרי יש לנו המון מצוות שבהם אתה אומר, זכר ליציאת מצרים. כלומר, ההטבעה של מהי מצרים, זה נשאר בתוכנו, אפילו בתוך תשליל, בתוך נגטיב, אבל זה נמצא בנו. זאת אומרת, על ידי ישראל יש הצלה למה שנשאר במצרים. עכשיו, כשיצאנו במצרים, מה הוצאנו משם? זהב. מה עשינו עם הזהב?
משכן.
תחליטו. זאת אומרת שהזהב של מצרים מסוגל להביא להשרת השכינה בעולם, והוא גם מסוגל להביא לעבודה זרה בעולם. אז מה צריך לעשות? בירור. איך עושים בירור? במעבדה. מי שפני הניסיון? עם ישראל. כלומר, אנחנו שפני ניסיון בתוך ניסוי אלוהי רב-ממדים, ובתוך הניסוי הזה אנחנו עושים הפרדה בין הערכים שצריך לבטל לבין הערכים שצריך להעלות. מה שאנחנו מבטאים נקרא בקבלה קליפות, מה שאנחנו מעלים נקרא בקבלה ניצוצות. אותה שאלה, מה קרה ביציאת אירופה? מה הבאנו מאירופה? את המשטר הדמוקרטי. שאלה, זה טוב או רע?
לא ברור.
אני שואל אם זה טוב או רע.
תשאלו
את יאיר גולן אולי, הוא יגיד לכם. אבל התשובה היא שיש שם טוב ויש שם רע. מה יישאר מזה בהיסטוריה? נכון, גם זה הבאנו. אבל אני שואל על הדמוקרטיה. מה יישאר מן המשטר הדמוקרטי בדורות הבאים?
בגז.
זה דווקא לא. זה דווקא לא. זה דווקא לא. מה שיישאר זה מה שעם ישראל ישאיר. כלומר, אנחנו עושים בירור. עכשיו צריך להבין, במדינת ישראל יש בוכתה של ערכים שהובאו מאירופה. מה קרה? נראה לי שאתה לא מסכים. כן, יש, ואז השאלה היא, יש מאבק מה שנקרא מאבק תרבויות במדינת ישראל. אלה אומרים, זה שייך לעגל, תזרוק. שאומרים, מה, השתגעת? זה שייך למשכן, תשמור. נראה לי שאתה לא מסכים איתי. לא, לא, לא אתה. מה רדה אני?
לא?
אתה אומר שזה במסרד ברכות. זאת אומרת, הרעיון של הדמוקרטיה בכלל, אנחנו צריכים את הגוי בשביל זה. אבל מי גילה לנו את זה בחזור? אתה יכול להגיד, הכל נמצא בעם ישראל מלכתחילה, אבל השאלה אם יש מישהו שמגלה את זה. אז על ידי האינטראקציה עם התרבויות האחרות, אנחנו מגלים את זה. טוב, בכל מקרה, אתם מבינים את ההתמהמהות של לוט. זה לא, התורה לא סתם מספרת לנו סיפורים. היא רוצה לספר לנו איך מתפקד המנגנון של הצלה בזמן חורבן וההתמהמה. והפסיקו האנשים וידעו ויד ישתו ויד שבי אותה וכנולת השם עליו ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר ויהי כאוציאם אותם החוצה ויאמר ימלט הנפשך תביט אחריך ואתה מדוכל את הערה ימלט בן תספר. עכשיו נשאת השאלה, לאיזה הר הם רוצים שלוט יעלה? הרי אם אנחנו מסתים על כיכר הירדן, איפה שימצא צדום, יש הרים ממזרח ויש הרים ממערב. לאיזה הר הם רוצים שהוא יעלה? למזרחי או למערבי? למערבי. אז זאת אומרת, שם יש אברהם. כן? ברור. זאת אומרת, ביוחד שהחלק המזרחי, לפי מה שלמדנו, כבר נחרב על ידי כדור לעומר וחבריו, הילו במערב, עדיין, זה שם פורה, שם אברהם נמצא, מחכה לו וכו'. אגב, יש לציין, ליד הכפר בני נעים, בדרום הר חברון, יש שם קבר לוט. לוט, כן, הנביל לוט הם קוראים לזה, זה קבר לוט, זה נמצא שם, הערבים רואים בו נביא, ומכבדים את המקום. כן? עכשיו, וזה בדיוק בעלייה מסדום לחברון, זה שם. ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשתה עמדי לאחיות מנפשי ואנוכי, לא אוכל להימלא טהרה. ונתבקני הרע ומתי. מה אומר רש"י? למה הוא לא יכול להימלא טהרה? כי שם יש אברהם. כלומר, ביחס לאנשי סדום, שזה המקום הנמוך בעולם, גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה גיאוגרפית, 400 מטר מתחת לפני האדמה. שם אני צדיק. אבל אם אני עולה להר, שם אני נחשב לרשע. אז אני לא יכול להימלא טהרה. ואז מה הוא מציע? הננה העיר הזאת קרובה לנו שמה, והיא מצער, היא מלטנה שמה, לא מצער יופי נפשי. והוא אומר אליו, הנה נסעתי פניך גם לדבר הזה, לבטיח כי את העיר הזאת, אשר דיברת, אמרי מלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר, את בואך שמה, כי קרה שם העיר צוער. עכשיו, יש פה משהו מעניין. אברהם אמר, אם יש 10 צדיקים בעיר, תציל. אין 10, אני לא יכול לעשות כלום. ואילו כאן זה אדם אחד, והוא מציל את צוער. הוא יותר טוב מאברהם. אברהם לא מצליח להציל בפחות מ10, והוא כן. איך זה יכול להיות? לא, ודאי, הוא אומר, אני לא אשחית בגללך. כן? זה בלתי אופקי את העיר אשר דיברת. ההסבר הוא פשוט. כי לא תמצא בשטח. יש הבדל בין אדם שרואה את הדברים מן הצד, לבין מי שנמצא בשטח. לאדם שנמצא בשטח יש עוצמה יותר גדולה. השמש יצאה לארץ ולוט בצוער. אז לפני כן כל הדיאלוג הזה התחיל בשחר, נכון? השמש יצאה זה הנצח חמה. עכשיו, כמה זמן יש בין עמוד השחר להנצח חמה? תלוי בעונה. תלוי בעונה. יש עונות שזה חצי שעה. יש עונות שזה שעה וחצי. אם אנחנו מניחים שזה היה בפסח, כלומר באביב, זה די ממוצע, בערך 45 דקות. כלומר, תוך 45 דקות, לוט בורח מסדום כדי להגיע לצוער. ברור. עכשיו, זה בדיוק הזמן, אמרו עם חזל, כדי שלא יאמרו עובדי השמש, שאם השמש הייתה פה זה לא היה קורה, ועובדי הירח יגידו שאם הירח היה פה זה לא היה קורה. אז זה זמן שבו יש גם ירח וגם שמש, ובכל זאת, והשם ימטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש, מת השם מן השמיים, ויהפוך את יערים האל, ואת כל הקר וכל שערים, וצמח האדמה. עכשיו, למה הוא אומר לו, אל תבט אחריך? לא להסתכל. למה? יש כלל, ישמח צדיק, כי חזה נקם. פעמיו ירחץ בדם הרשע. זה מתאים ל... שיר מצוי בבית ספר בחאן יונס, כן? זה אכזרי כזה. אבל נשמח צדיק כי חזה נקם. למה הצדיק צריך לראות? הוא צריך לראות שנעשה צדק בעולם. מי שצדיק צריך לראות. ומי שלא צדיק, לא כדאי שיראה. למה? כי אומרים, אתה לא רשאי לראות, גם אתה היית צריך בעצם להיסקות שם. יש לך איזושהי זכות. ולכן בסוף ניצלת. אבל מעיקם הדין, בעצם, אתה לא כזה נקי. מי שלא כל כך נקי, לא יכול לראות את הנקמה, כי הוא לא רואה צד הצדק שבדבר, הוא רק רואה את ההצלה שלו. זה אגואיסטי. לכן אומר לו המלאך או האיש, הנביא אומר, אל תבט אחריך. ואז, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלך, וישכם אברהם בבוקר. אז אתם זוכרים איך למדנו את הפסוק הזה, וישכם אברהם בבוקר, כאן מסתיימת הנבואה של אברהם. כל מה שקראנו עד עכשיו, אברהם רואה בחזונו. יוצא לפי זה שאם הוא התחיל את הנבואה שלו כחום היום, וכאשר מגיע הנצח חמה, אז הוא משקים, אז כמה זמן הוא ישן? אם הוא התחיל בחצות היום, והוא גומר בשש בבוקר, אז זה... אז כמה זמן? 18 שעות. יש נבואה של 18 שעות שאברהם עובר. בסדר? עכשיו, ואז כדי להצדיק את דעת הרמב״ם או הרמב״ן? הרמב״ם, נכון? זה, ראינו שזה מתאים לרמב״ם. אל המקום אשר עמד שם פני השם, וישקף על פני סדום ועמורה, ועל כל פני, ועל כל פני ארץ הכיכר, ויער, והנה עלה כיתור ארץ ככיתור הכבשן. זאת אומרת שאברהם כן צריך להסתכל על סדום. אסור ללוט להסתכל אחורה, אברהם חייב להסתכל, כדי לראות שהצדק נעשה בעולם. אל תשכחו גם שהוא היה שותף לדיון בבית הדין של הקדוש ברוך הוא, האם צריך להשמיד את סדום או לא.
הוא היה
סנגור, בסוף הסכים לפסק הדין, הוא חתום גם עליו. והיא בשחת אלוהים את הרי הקר ויזכור אלוהים את אברהם, והשלח את לוט מתוך אפרה בהפוך את ירים אשר שבין לוט. זאת אומרת שבזכות מי ניצל לוט? בזכות אברהם, ולא בזכות?
לא בזכות עצמו.
אז יש פה סתירה בין מה שקראנו למעלה, מה שאנחנו קוראים שם. למור, שבעצם יש, על כל המחזה הזה שבו לוט יש לו זכויות של הכנסת אורחים וכדומה, זה בעצם מכוחו של אברהם. עכשיו, אני לא הבנתי כלום בפסוק הבא. והיה לוט מצוער וישב בהר. לפני כן הוא אומר, אני לא יכול לעלות אל ההר, כי שמה יש אברהם, לא מתאים לי. אני צריך לשבת בצוער. ואז פתאום אומרים, והיה לוט מצוער, ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצוער. זה פשוט לא מובן. לפעמים אתה אומר, אני לא יכול בהר, אני צריך בצוער, עכשיו אני לא יכול בצוער, אני צריך בהר. אבל לא מבין, הוא אמר, אם אני עולה להר, שם אני אמות. לכן הוא מבקש את צוער. עכשיו אתה אומר, הוא ירא לשבת בצוער, הוא רוצה דווקא בהר, אבל בהר הוא אמר שהוא לא יכול. הלך להר המזרחי. אולי, או, אבל למה הוא ירא לשבת בצוער? כי הוא יראה, אנשי צוער הם אנשים רעים, כן? גם כן. אבל אני חושב שיש פה משהו אחר. וישב במערה. איפה המערה נמצאת? איפה בהר? ודאי לא בפסגה, אין מערה בפסגה. אז הוא באמצע. אז זאת אומרת, הוא במקום אמצעי בין אברהם לסדום. זה בדיוק הוא. לוט הוא אדם שהוא לא סדום, לא אברהם, הוא משהו באמצע. אז הוא הולך במערה. מערה, מה זה? מה זה מערה? זה מקום סגור, כלומר, זה, שאומר, זה חלל בתוך ההר. ויש משהו שדומה לזה בגוף האדם. הרחם. הוא נכנס לרחם. עכשיו, הוא לא קרא את אפלטון, אבל זה בדיוק משל המערה. העולם, לפי אפלטון, הוא גם כן מערה, ובמערה הזאת מתהווה משהו חדש שצריך להיוולד. יש ללוט משימה. משימה להוליד. להוליד עולם חדש. לכן הוא יושב במערה, והוא במקום שבו ספק אם מה שיצא משם יהיה סדומי או שיהיה אברהמי. אולי זה, אולי זה.
הוא חשב שהוא לבד בעולם.
אתה אומר שהוא חשב שהוא לבד בעולם, יורשה לי לפקפק בזה. אתם אומרים שהבנות חשבו את זה. יורשה לי לפקפק בזה. ואני אסביר מדוע. הם יושבות במערה. שם יש חורבן? לא. הם רואים את את העמק, את כיכר הירדן מלא בעשן, רואות. הם רואות שלהם לא קרה כלום, אז הכל בסדר. לכן זה בכלל לא סביר הסיפור הזה, מה שאומרים שהם חשבו שהם לבד בעולם. הם כן חשבו שהם לבד בעולם מבחינה מסוימת, אבל לא מה שרגילים לחשוב. כן. הם לא באו, לא באו. זה בלי כן, והייקים צחק בני חתניו, אז הוא לקח את הבנות. נכון. ותומר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן. ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. אני רוצה להבין משהו. לא, זה לא פשוט הדברים האלה. מה זה לבוא עלינו? אם מדובר בזיווג, לבוא עלינו, בכל התנ"ך כולו, חוץ ממקום אחד, הביטוי שמשתמשים בו כדי לתאר ביאה, זה לבוא אל, לא לבוא על. כי ייקח איש אישה, ובא אליה. כן? את ביתי נתתי לאיש הזה, ויקרב אליה. תמיד הביטוי זה לבוא אל, ויבוא אל לאה, ויבוא אל רחל, גם אל רחל. הביטוי בתנך זה לבוא אל. הביטוי לבוא על הוא ביטוי חריג. איפה מצאנו אותו? חוץ מפה. אני שואל הביטוי, הביטוי. מה? יבמה יבוא עליה. עכשיו, מה זה יבמה יבוא עליה? בנוסף למת. כמו שאדם בא, נגיד מגיע עם כלב או על כלב. על הכוונה יחד עם. זאת אומרת, לא תצא אשת האיש החוצה, יבמה יבוא עליה. כלומר, בנוסף לבעל הראשון, צריך הבעל השני. לבוא על זה ביטוי שנאמר על ייבום. מה מטרתו של הייבום? להעמיד, להקים את שם המת. עכשיו, מה הן אומרות? סדום חרבה. אין המשך לסדום, חוץ מסדומי אחד בעולם. לוט. זה הסדומי האחרון. הן רוצות להקים שם לסדום. זה מתוך תחושה של חסד. אין איש לבוא עלינו, כל אדם אחר זה כבר לא סדום. מה יהיה עם סדום? אין מה עושה סדום? שמעת שיש ניצוץ שם? עכשיו יותר מזה. חז"ל אומרים שהבחירה שקדמה לילה אחד, זכתה שקדמו בצאצאיה ארבע דורות בישראל לבני הצעירה. זאת אומרת שחז"ל רואים את המעשה כמעשה חיובי, לכאורה, נכון? אם אומרים בזכות שהיא קדמה, קדמו בניה. אז עכשיו צריך להבין מה המטרה שלהן, מה הן רוצות. הן כנראה חושבות בגדול, הבנות של לוט. אין איש בן בארץ לבוא עלינו כדי חרזס, לכן לך נשקה את אבינו יין. שואלים חז"ל, איפה היין? מה אומר רש"י? נזדמן להם, וגם במדרש אומר מגן עדן, רש"י לא כותב מגן עדן, נזדמן להם יין, למה? כדי להוציא שתי אומות. אז זאת אומרת שהכתוב מספר לנו שזה מה שצריך היה להיות, שיצאו שתי אומות. טוב, אז צריך להבין מה שקורה שם. ונשכבה אמו ונחיה מאבינו זרה, אבל מה זה אומר בדיוק ואיך הכתוב שופט את זה, כל זה נראה בפעם הבאה בעזרת השם.